Bruhota buvo il podcast Atchushuva. Per il 38, Hashem Shalom Ad Provocativi, אנחנו היום נעשה סדר בנושא של התפתחות אישית, שקרית ואמיתית. אנחנו בתקופה שבה נמאס לנו להרגיש שהסימון נופל כשאנחנו קוראות ספר, רואות פודקאסט, מקשיבות לפודקאסט, מקשיבות לאיזשהו קורס. נמאס לנו שהתיאוריה הזאת נכנסת לנו לראש, שאנחנו מרגישים את הדופמין עולה, את הסיפוק וואו, הבנתי משהו, וזה שבמציאות בפועל אחר כך שום דבר לא משתנה. כן, המידע שאנחנו היום מקבלים זה מידע של דופמין. כל הרילס שאנחנו גוללים ויש לנו דברים חכמים ואנחנו כזו וואו, איך לא חשבתי על זה, או הנה התשובה לשאלה שלי. כל זה מעלה את הדופמין, את ההורמון של סיפוק מיידי. מעבר לזה, בדרך כלל לא מתרחש שום דבר. היה לנו הסימון, הבנו, כל עוד שרשמנו את זה בפתקים או בשיחה אישית עם עצמנו בוואטסאפ, וזהו, ושכחנו מהנושא. אז מהי התפתחות אישית אמיתית ומהי התפתחות אישית שקרית? בואו ננסה להבין, כי האם קיים בכלל מדד להתפתחות אישית? הרי זה נושא כל כך סובייקטיבי. אז אפשר להגיד שהתפתחות אישית יכולה להיות מדודה לפי דברים שאני מקבלת בפועל במציאות הגשמית שלי. נגיד אם הצלחתי להשתדרג בשכר שלי, אם בחורה מאוד רצתה זוגיות והנה היא בזוגיות, אם הצלחתי להגיע לאיזשהו תפקיד, להחליף מקצוע, לקנות דירה, לעשות פלוס בחשבון בנק. אבל מה שקורה לרובנו זה שיש לנו איזה שהם הישגים חיצוניים מאוד ברורים ומחושיים, אבל אנחנו לא מרגישים סיפוק מזה, ואנחנו חושבות, טוב, אני צריכה להרוויח עוד קצת, טוב, אני צריכה להגיע לעוד דבר, אוקיי, אני בזוגיות, אז אני צריכה שהוא יציע לנישואים, אנחנו נתחתן, ואז אני ארגיש את הסיפוק. ספוילר, סיפוק לא מגיע בשום שלב. יש עוד מדד, שזה בעצם מדד פנימי, איך אני מרגישה כלפי דברים מסוימים. וכאן יכול להיות שבמציאות הגשמית שלי לא השתנה שום דבר. אני מרוויחה את אותו הסכום, אני חיה באותו הבית, באותה עיר, אני בלי זוגיות עדיין או עם זוגיות, אבל בפנים אני שיניתי את היחס שלי למתרחש, למציאות. ואז בהתאם אני מרגישה טוב יותר, נעים לי, יש לי תחושת סיפוק ואני מרגישה שהתפתחתי אישית. מה זה התפתחות אישית? התפתחות זה לפתוח משהו, זה לצמוח, זה לחשוף משהו, כן? התפתחות של פרח כשהוא גדל, התפתחות של פרפר כשהוא הופך מזחל לגולם לפרפר, באמת איזשהו תהליך טרנספורמטיבי, ואז כשההתפתחות הזאת מתרחשת, אנחנו רואים, הנה, זה קרה. האם פרפר יכול להגיד, אני עברתי התפתחות אישית כשהפרח שלידו הוא פרח שהוא יושב עליו, הוא זה שנפתח, והפרפר נשאר זחל? לא. הפרפר באותו רגע לא עבר שום התפתחות. הוא עדיין במצב של זחל. הפרח כן עבר התפתחות. זה אומר שאם הדירה שלי משתדרגת, למה דווקא אני עברתי התפתחות אישית? יכול להיות שנשארתי באותה רמה, באותם תחושות, באותם גישות, ופשוט הדירה שלי עברה התפתחות אישית. נגיד, עברתי מדירה של חדר לשלושה חדרים. מה שאנחנו צריכות להתמקד בו, אלה בעצם השינויים הפנימיים, היחס שלנו לדברים. אז אם אנחנו נסתכל על התפתחות אישית כתהליך, תהליך סופר אופנתי היום, באמת כל כך הרבה מאמנים, מטפלים, מנטורים, כולל אותי, מדברים על התפתחות אישית. היום יש המון שבלונות, העתק הדבק, תעשי ככה ואת תתקדמי לעבר הגרסה המושלמת שלך. תעשי את זה ואת תהיי בתהליך של התפתחות אישית. האם זה יכול לעבוד בצורה כזאת? למישהו כן, למישהו הסכמה הזאת תתאים ולמישהו לא. כמו בכל דבר בעולם הזה, הכל מאוד סובייקטיבי, בגלל זה יש ריבוי של דברים. באופנה יש לנו המון סגנונות לבוש. אז גם בעולם הטיפול יהיו המון סגנונות, המון גישות, בעולם האימון, המון טכניקות, המון שיטות. כי לכל אחד יתאים משהו אחר, וגם בזמן אחר לאותו בן אדם יתאים משהו אחר. אז התפתחות שקרית זה כשאנחנו מנסים לשנות את הבחוץ, לקחת את השבלונות של אנשים אחרים ולא לעשות עבודה פנימית ברמה הפרקטית, ברמה של לאמץ את הדברים לא רק בביצוע הטכני, אלא ממש שזה ילווה אותנו בכל שנייה, לשנות את מצב ההוויה שלנו. התפתחות אישית שקרית זה כשאנחנו מציגים את זה באינסטגרם, ובפועל בבית אחרי זה לא עושים את הדברים שאנחנו כביכול מאמינים בהם. פה באמת ככה נושא האמונה הוא מאוד חשוב, כי אם אני אומרת תעשו מדיטציה ואני בעצמי לא עושה מדיטציה, לא הייתי אומרת שיש כאן איזושהי התפתחות אישית אמיתית. יש פה איזושהי אג'נדה, יש פה איזשהו רעיון, קונספט, מדיטציה, ואני אומרת תעשו אותו כי מישהו אחר אמר שזה עוזר להתפתח אישית. אבל אם אני בעצמי עברתי הרבה מדיטציות, ממשיכה לעשות אותן, ממשיכה להאמין בהן, זה מביא אותי להתפתחות אישית אמיתית פנימית, במידה וזה מתוך אמונה ולא מתוך כי מישהו אמר לי לעשות את זה. התפתחות אישית אמיתית זה כשאנחנו מעבירות את עצמנו ניסיונות שונים כדי לפתוח את עצמנו, כדי להבין את הפוטנציאל של עצמנו. זה אומר שאני לא אוכל לגלות את החוזק שלי בלי להיפגש עם סיטואציות קשות. אני לא אוכל לגלות את השינויים שלי בלי להיפגש עם טריגרים מסוימים. לדוגמה, משהו שהוא מהיום בבוקר. יש לי לקוחה שעושה עבודה פנימית בליווי אישי בנושא של זוגיות ותקשורת עם גברים, ככה, דברים שהם יותר לא מודעים. והיא שלחה לי המתכון לגבי סיטואציה שהייתה ואיך היא הגיבה, ושהיה לה קצת אפילו אשמה על זה שהיא בכלל נכנסה לסיטואציה הזאת. ואז אמרתי, שנייה, אבל בלי הסיטואציה הזאת בחיים לא היית מגלה כמה את השתנית, כמה את מגיבה בצורה שונה, לא רק ברמה תגובה לבחור הזה, אלא פנימית, כמה את מגיבה בצורה שונה לסיטואציה שהייתה כבר בחיים בצורה כזאת או אחרת. והיא אומרת לי, וואלה, צודקת. אז היא נפגשה עם סיטואציה לא נעימה, לא כעונש, לא כי היא לא עברה התפתחות אישית, אלא כדי לראות, לגלות, לראות בתכלס שהיא עברה את ההתפתחות אישית שהיא משתנה. וזה באמת מה שמוכיח שהיא, לדוגמה, בתהליך התפתחות אישית אמיתי, שהיא מתמודדת עם סיטואציות בלייב, שהיא לומדת את עצמה בכל מיני סיטואציות. אני חושבת שכל בן אדם בשלב מסוים עובר התפתחות אישית שקרית. עכשיו, כשאני אומרת שקרית, זה לא אומר שאנחנו משקרים, זה לא אומר שהאדם הזה עושה משהו רע. אין פה בכלל עניין של ביקורת, כי גם אני הייתי בשלב הזה. שקרית, יכול להיות שקיימת מילה יותר מתאימה, אני לא מצאתי אותה, ואני חושבת שזו מילה הכי תכלס, כן, הכי דוגרי. התפתחות אישית שקרית זה כשאנחנו משקרות לעצמנו, זה כשאנחנו לא נאמנות לאמת של עצמנו, זה כשאנחנו מנסות להשפיע על הפרח שיפתח במקום להעביר את עצמנו טרנספורמציה. לדוגמה, כשהגעתי לבאלי, וגרתי שם תקופה, כמה, 7 חודשים גרתי שם, ונחשפתי לכל המדיטציות והכל, הייתי עושה מדיטציות מסיבה אחת בלבד. כי אמרו לי שזה עוזר לזמן כסף, ואני הייתי אז בתקופה, בואו נגיד, לא יציבה כלכלית, ואז אמרתי, יופי, אני אעשה מדיטציות רק כדי לזמן כסף. אני עשיתי את זה די הרבה זמן, עד שעשיתי חשבון נפש, עד שהבנתי מה הקונספט של מדיטציה, עד שלמדתי דברים, עד שחקרתי ואז הבנתי שאוקיי, יש לי משבר אמונה. היה לי תקופה לפני חצי שנה, אני חושבת, כן. הייתה לי תקופה של משבר האמונה. אני לא האמנתי בשום דבר, לא במה שאני עושה, לא במדיטציות, לא ברוחניות, ויש לי פרק בפודקאסט על זה. אני לא קיבלתי את זה כתקופה רעה, ההפך. אני אמרתי, יש לי הזדמנות לעשות איזשהו מבחן, בדק בית, ספירת מלאי לאמונות שלי. אני חושבת שזו תקופה הכי טרנספורמטיבית בחיים שלי, כי כשהיה לי משבר אמונה, הוא היה טוטלי בהכל, כולל אמונות מגבילות לא מודעות. ואני חושבת שבזכות זה, ישר אחרי זה ממש, כאילו, זה היה נגיד בתחילת החודש, בסוף החודש הכרתי את הבן זוג שלי, ואנחנו כבר כמעט חצי שנה ביחד, וגרים ביחד, והכל טוב ויפה. כי זו הייתה תקופה שבה פקפקתי במודע ובלא במודע בכל האמונות שלי, כולל האמונות הלא מודעות בנושא של זוגיות. אז כשאני חזרתי לעשות מדיטציות, זו הייתה בחירה שלי, וזה לא היה בגלל אילוצים כלכליים או כדי לזמן זוגיות, כי זהו, הכל היה. זה היה כי אני מאמינה בזה, כי אני רואה שזה עושה לי טוב, קודם כל פנימית. כסף? יש תקופות שונות. זוגיות יכולות להיות תקופות שונות. כל מיני נתונים חיצוניים, הכל יכול להיות שונה. הדבר היחיד שאני רוצה שאני אהיה במקסימום אחראית עליו, זו האנרגיה שלי. ומדיטציה עוזרת לי לשמור על האנרגיה שלי. אז כשאני מעבירה את עצמי ניסיון, experience, של כל דבר, מדיטציות, כתיבה, לימוד מסוים, פילוסופיה, השקפת חיים, תגובות, תפיסה, אז אני עוברת התפתחות אישית אמיתית. להגיע לסיטואציות לא נעימות, לצאת מסביבת הנוחות, זה לא אומר לבוא להרביץ לעצמנו, זה לא לבוא בגישה עוינת כלפי עצמנו. להוציא את עצמנו מסביבת הנוחות, ההסבר כאן זה להוציא את עצמנו לסיטואציות שבהם אנחנו לומדות את עצמנו, שהם סוג של מבחנים בשבילנו. זה סיטואציות שאנחנו בדרך כלל מנסות להימנע מהן, אבל דרך הימנעות אין לימוד. לימוד הוא רק דרך מפגש עם הסיטואציות הלא נעימות. והרבה פעמים אנחנו הרבה יותר חזקות ממה שנראה לנו. אנחנו הרבה יותר מפותחות, או הבעיה הרבה יותר קטנה ממה שיש לנו בראש. והמפגש עם הסיטואציה הזאת הוא זה שעוזר לנו לגלות את זה ולשכתב ניסיון חדש במודע והתת מודע שלנו. לכן, כשאנחנו מדברות על התפתחות אישית שקרית, אנחנו מדברות על ללכת מסביב ולא להגיע לתכלס, על לנסות לעשות פעולות רק בעולם החיצון, בלי לגעת בפנימי. לדוגמה, לעשות מדיטציה, בלי להעביר את עצמנו את המדיטציה. מי שיכולה לבוא אליה למדיטציה, או להדליק אותה בערב, לשמוע באוזניות כביכול, היא עושה את זה. אבל אם היא לא מעבירה את עצמה, את התהליך הזה, אם היא לא מעבירה דרכה את המדיטציה, אם היא לא נכנסת לעומק לשם, אז רוב הסיכויים שזה לא ייגע בפנימית ולא יעזור לה לצמוח אישית, לא יעזור לה להתפתח. לא תמיד יוצא לנו להעביר דרכנו מדיטציות או תהליכים שונים. זה יכול להיות תרגיל, זה יכול להיות השקפת חיים. לדוגמה, קורבנות. הרי רובנו למדנו בילדות שקורבנות זה דפוס הישרדותי שעזר לנו להתמודד עם ההורים שלנו. אם ילד קורבן, הורה פחות כועס עליו. אם ילד קורבן, הורה נותן לו את מה שהילד רוצה. רובנו למדנו את האסטרטגיה הזאת, ובמהלך החיים אנחנו השתמשנו בה בכל מיני סיטואציות אחרות. בעבודה אני מדברת עם הבוס שלי כקורבן. לאנשים אני מספרת איזה קורבן אני כדי שירחמו עליי או לא ידרשו ממני דברים. בזוגיות אני קורבן. קורבנות זה דפוס שהוא יושב עלינו בדרך כלל מאוד מאוד חזק, כי הוא מגיל מאוד צעיר איתנו. אז כשבן אדם מקליט ואומר, אוקיי, אני רוצה להתחיל להתפתח אישית, זה ידרוש ממנו להתנתק מסטרטגיות ילדותיות קודמות. זה אומר, לדוגמה, להתנתק מקורבנות, כי בן אדם שמתפתח אישית הוא לא יכול להישאר קורבן. הוא יהיה חייב לעשות שינוי בתפיסה שלו, בהתנהגות שלו, במילים שהוא אומר, בפעולות שהוא עושה. ואיפה זה יתבטא? זה לא יתבטא רק בנגיד שיחות בינינו, כן? מגיעה לאישה לליווי, אנחנו עובדות על נושא הקורבנות, וכל טוב בשיחות שלנו, אבל השאלה, מה קורה שם בחוץ? איך היא עונה לבעלה? איך היא מסכימה לבקשות של אימא שלה, או של אחותה, או של אבא שלה? איך היא מציבה גבולות? איך היא מדברת ביומיום עם חברות? האם היא משתמשת בביטויים של קורבנות? האם היא מתלוננת הרבה? האם היא מצפה ומתאכזבת? או שהיא נשארת בעמדה של אני אחראית על החיים שלי? אני מאזנת את עצמי, את האנרגיה שלי, בעזרת דאגה לעצמי. אני לומדת את עצמי. נגיד, עכשיו נפגשתי עם בן אדם, והרגשתי שאני מתרגזת, או הרגשתי שאני קטנה, או הרגשתי שאני עניתי לו בצורה מפגרת. אוקיי, במקום לתת לעצמי ביקורת, במקום להתחיל למה ענית בצורה כזאת, ולמה התנהגת ככה, אני שואלת את עצמי, ממוש, מה קרה שם? מה אנחנו יכולות למדוד שם? ללמוד. מה אנחנו יכולות לקחת משם? בעצם אני מבטלת את הביקורת והערכה, כי אני מבינה שאני לא במבחן, אלא אני בתהליך התפתחות. הרי למי שיש צמחים בבית, ואם אנחנו מגדלים את הצמח מההתחלה, כן, שמנו איזשהו גרעין, זרעון באדמה, ואנחנו רואים איך הוא מתחיל לגדול. אנחנו מתבוננות בצמיחה שלו, ומאפשרות לתהליך לקרות בקצב שלו. ככה גם אצלנו. אני לא שמה לעצמי, אוקיי, בחודש כזה וכזה את חייבת להיות כבר? מה אני חייבת להיות כבר? עשירה, עונה בביטחון, מתחצפת לאנשים בקלות, מה אני חייבת להיות? אנחנו מתבוננות על עצמנו, כי תהליך של התפתחות אישית הוא לא ישתנה אף פעם. הוא לא ייגמר אף פעם. הוא תמיד יהיה דרך צמיחה, יש לאן לעלות, יש מה ללמוד על עצמנו, כי לדוגמה, היום אני בהתפתחות אישית, ואני משהו אחד, ואני הגעתי לאיזושהי נקודה כביכול טובה, אבל בעוד שנה, שנתיים, שלוש, הגיל שלי יהיה שונה. אולי אני אגור במדינה שונה, ויהיו טריגרים בסיטואציות שונות, אז ההתפתחות שלי תימשך כי יש סיטואציות שונות. אז אם לשים איזשהו ככה קו מסכם, ההבדל בין התפתחות אישית שקרית לאמיתית, זה בסך הכל המוכנות שלנו להיפגש עם סיטואציות שהן חדשות ולא הכי נוחות לנו. כן, זה אומר לצאת מהמערה של הימנעות, ולהגיע לפגישה עם דברים שלא נעימים לנו. הם לא נעימים לנו כי הסיטואציה לא נעימה, או שהם לא נעימים לנו כי לנו לא נוח להיות שם. האם זה אומר שאנחנו צריכות להיות בתוך סבל? לא. לדוגמה, אם אני בזוגיות עם גבר שאלים כלפיי, לא משנה באיזה דרך, מילולית, מינית, כלכלית, וחס וחלילה פיזית. לא, זה לא נקרא לצאת מסביבת הנוחות. ולהישאר שם זה לא לצאת מסביבת הנוחות, להישאר שם זה התעוללות עצמית, הזנחה עצמית. לצאת מסביבת הנוחות זה אם אני חוששת, נגיד, מקהל, או חוששת מסיטואציות חברתיות, או שאני חוששת לתת לעצמי רשות ליהנות בחיים, נגיד, ללכת לחוג שבא לי, או להיפגש עם חברות לקפה, או לא לנקות ולא לסדר באיזשהו יום, אז לצאת מסביבת הנוחות האישית הזאת, וכן ללכת לתוך הניסיון הזה. כן ללכת לתוך האקספיריאנס שבו אני אחווה את האי-נוחות הפנימית הזאת, אבל יש לה מטרה. כי לדוגמה, אם אני סובלת אלימות של בעל, מה המטרה שם? אוקיי, בואו נלך לשמור על זוגיות למען הילדים. האם זה נשמע הגיוני? האם יש כאן איזשהו באמת חיבור בין הדברים? האם ילדים ישמחו על המחיר שאמא שילמה? ברור שלא. אבל אם אנחנו לוקחות עכשיו סיטואציה של אני כרגע הולכת לפגישת, נגיד, נטוורקינג עם בחורות שאני לא מכירה, וכל כך קשה לי להציג שם את עצמי ולא נעים לי, אז יש לזה מטרה. אני רוצה חברות חדשות כדי שתהיה לי איזושהי תקשורת, יהיה לי איזשהו זמן פנאי עם חברות. אני רוצה לפרסם את עצמי, לפרסם את המקצוע שלי. אז בעצם כאן יש צמיחה, והמטרה של הצמיחה היא טובה, היא לא פחד. כי אם אני הולכת, נגיד, למפגש עם בנות רק כי אני פוחדת להישאר לבד, או פוחדת שאני, לא יודעת, יהיה לא משמעותית, כאן בדרך כלל אני אומרת ללקוחות שלי, בוא נמצא אסטרטגיה אחרת. כי ללכת לאיזשהו מקום רק מתוך פחד, זה גם חלק מהתוללות עצמית. זה המבדק הטוב, האם אני עושה את זה מתוך פחד, המוטיבציה התחלתית זה פחד, או יש לזה מטרה טובה. כן, המוטיבציה של פחד עובדת בדרך כלל טוב. נגיד, אני פוחדת להיות הומלסית או ענייה, אז אני עובדת ומפתחת את עצמי מקצועית וכלכלית. אוקיי, סבבה. זה פחד הישרדותי, אבל בדרך כלל הוא לא ראשוני. כן, כי הייתי יכולה, נגיד, במקרה שלי, ללכת לעבוד בכל עבודה כשכירה ולא לשבור את הראש על איך לקדם את עצמי מקצועית, איך ליצור ספרים, קורסים, איך לעזור לאנשים. בדרך כלל, אנשים שמתעסקים באיזשהו עסק שנוגע בהם, יש להם מוטיבציה אחרת, שלא תמיד פשוט למצוא ככה בשלוף, אבל יש מוטיבציה שהיא יותר פוזיטיבית, יותר גבוהה מאשר פחד, נגיד, מלהיות הומלסית. אז כשאנחנו מדברות על התפתחות אישית, אנחנו צריכות להסתכל כמה אני מכניסה את עצמי לתוך חיים, וכמה אני מכניסה את ההתפתחות אישית שלי לתוך החיים שלי. האם זה נשאר בגדר תיאוריה? למדתי שבוע, למדתי נגיד השבוע בשיעור איזשהו, איך להציב גבולות, נגיד ההרצאה שהייתה לא מזמן, איך להציב גבולות, ואז ברגע שהרצאה נגמרה, אני ממשיכה באותו קו שבו תמיד הלכתי, או שאני מחדירה את זה לחיים שלי, או שבפעם הבאה כשאימא שלי תצרח עליי, אני אדע להגיד לה, זה לא נעים לי, בבקשה, אל תרימי אליי את הכל, ובמידת הצורך ללכת מהמקום. אנחנו כאן כדי לעבור התפתחות אישית אמיתית, ויותר פרקטית, באמת האנרגיה של תקופה האחרונה היא מאוד השתנתה, לאנשים יש פחות עניין בתיאוריה, כי מצינו את זה. הרי אנחנו מצינו עד לא מזמן את כל הקונספט של הצלחה מוצלחת. הרי היה את העניין הזה שכל מיני מנטורים מאמנים הראו לנו איזה חיים טובים ויפים הם חיים, ואם אנחנו רוצים להיות כמוהם, עשירים, מסופקים, רזים, יפים, בזוגיות, אז אנחנו צריכים לעשות X, Y, Z. בשלב מסוים אנחנו קלטנו שהתמונה היא לא באמת כזאת ורודה, ויש שם הרבה בעיות מאחורי הקלעים, ואנשים מדברים לפעמים על דברים שהם באמת לא בקיאים בהם בעצמם. אני זוכרת שהלכתי ליוגה בבלי, וככה היה לנו את המורה ליוג, איזשהו גורו מבוגר, והוא גם עושה מסאז'ים, ובדיוק אז בגלל קטנוע הייתה לי בעיה בגב, והלכתי אליו למסאז' בסוף הוא מטרידן, ואז ראיתי שהוא יושב עם חברים, שותה לו בירה, ואמרתי, משהו שם התפקשש לי, כאילו, כשאני רואה את המורה ליוגה, אני מצפה ממנו להיות אחר. עכשיו, כן, יש כאן בעיה של ציפיות שלי, אבל זה הסטנדרטים שלי. זה לא ציפייה שכולם יהיו ככה, אלא אני מבנה שיש גם כאלה, גם כאלה וגם כאלה, אבל אני אבחר ללכת למורה ליוגה, שמתנהל בחיים שלו בצורה שונה. שהוא עוקב אחרי החוקים שהוא מעביר בשיעורים שלו. וזה משהו שמאוד חשוב, בגלל זה אני אומרת לכם תמיד ש אם אתם הולכים לאיש מקצוע טיפולי, בבקשה שימו לב שהוא גם מטופל, שהוא גם הולך עובר איזה שהם תהליכים, כי אין דבר כזה שבן אדם הלך לטיפול נגיד כמה שנים וזהו. מעכשיו אצלו הכל בסדר. כן, התדירות יורדת, נגיד מפעם בשבוע לתקופות, לא יודעת, פעם בשבועיים, פעם בחודש, כל אחד אישית, אינדיבידואלית, אבל אנחנו כן צריכים לדבר עם מישהו, כי שוב, אני מזכירה שחלק מהתפתחות אישית זה להיפגש עם סיטואציות חדשות, ואנחנו כל הזמן משתנים. אז מה המסר הסופי? תרשו לחיים לעבור דרככם. תרשו לעצמכם להיפגש עם ניסיונות שונים. אל תנסו לאגור תיאוריה ואז לצאת לחיים הגדולים כמוכנים להכל, כי זה בחיים לא יקרה, זו אשליה מאוד גדולה. كل كورس، كل سيرتون، كل بودكاست، كل سفر هم نتنيم أخلى بسيس وأخلى تغنوت. אבל אם התغنوت האלה לא עוברים לפרקטיקה, זה לא כל כך מקדם אותנו. ומי שיכול להעביר את זה לפרקטיקה זה רק אנחנו. המטפל שלי לא יכול לעשות במקומי שום דבר. הוא לא יכול לעשות גם קסם בשבילי שפתאום אני ישנה ב-180 מעלות. נגיד עד שהרשיתי לעצמי פנימית. לגור עם בן זוג, כן, להגיע לנקודה שמאוד רציתי כבר מאיזה גיל 18. אני הייתי צריכה לעבור הרבה ניסיונות, הרבה קשרים שדייקו לי מה אני לא רוצה, קשרים שהייתי צריכה לוותר עליהם, בכי, כאב, עצב. בסוף אני הגעתי לזוגיות הזאת לא כי בכיתי, סבלתי מספיק ועכשיו מגיע לפיצוי. לא, זה כי נפגשתי עם ניסיונות מסוימים, ניקיתי טראומות מסוימות, ניקיתי אמונות מגבילות, קיבלתי החלטות מסוימות, היו רגעים טובים, פחות טובים, אבל הרשיתי לעצמי פנימית לחוות את הניסיון הזה גם, והוא גם לא פשוט. כן, לגור עם בן זוג, לגור עם מישהו, זה לא פשוט. אבל שוב, אנחנו מסתכלים על פלוסים, מינוסים, ואיך אנחנו כן יכולים לעשות את זה פשוט יותר. שום דבר בחיים האלה לא פשוט, ומצד אחר הכל מאוד פשוט. הכל תלוי בגישה שלנו, הכל תלוי באיך אנחנו מוכנות לתפוס את זה באמונה שלנו, ובמוכנות שלנו לוותר על מה שהיה קודם. לוותר על הרגלים קודמים, על מצבים פנימיים שהתרגלנו לחיות בהם מילדות, נגיד לוותר על קורבנות, לוותר על סולידריות עם ההורים, כן? אם ההורים חיים באיזשהו עוני, והילד שלהם רוצה לחיות במצב כלכלי טוב, אז זה קשה לוותר על סולידריות עם ההורים, ופתאום להגיד, אוקיי, אני אחיה עכשיו טוב יותר מההורים שלי, אני אחיה בדירה טובה יותר מההורים שלי, אני הולך לחיות עכשיו בתנאים טובים, טובים יותר מההורים שלי, אני רובנו לא מוכנים לזה. רובנו מרגישים את האשמה והבושה ואנחנו שמים לעצמנו מקלות בגלגלים. לכן, תנסו לבדוק איפה בחיים שלכם אתם מכניסות את הניסיון הממשי, את האקספיריאנס התכלס, לא רק תיאוריה. איפה חסר? איפה הייתם רוצות להוסיף את זה? זה מתחיל בדרך כלל מפעולות קטנות. כן, נגיד, אחת המשימות שאני מאוד אוהבת לתת ללקוחות שלי זה לחייך יותר. אם בחורה רוצה לעבור התפתחות אישית, וחלק מההתפתחות שלה זה נגיד לחזק את המצב רוח שלה, להיות אישה יותר כלילה, יותר מאושרת, בבקשה, תחייכי. תסתובבי במהלך היום, ושימי לעצמך מלא מלא תזכורות, ותחייכי. הרי כשאנחנו מחייכות, אז אנחנו שולחות, לא אנחנו בעצם, הגוף שלנו שלך, איתותים למוח, להפריש, הורמוני שמחה. גם זה חיוך הכי מזויף שיש, לאט לאט, זה יפריש את הורמוני שמחה. לדוגמה, כשאני מקליטה את הפודקאסט, רוב הזמן אני מחייכת. עכשיו אני רואה את עצמי במצלמה כאן, ואני רוב הזמן מחייכת. ותמיד כשאני מסיימת להקליט את הפודקאסט, אני מרגישה כאילו מצב רוח טוב, כאילו קרה משהו, וואו, כיפי. החיוך הזה הוא עוזר למוח שלי לקלוט שמשהו טוב קורה. זה נגיד חלק מצמיחה אישית, חלק מהתפתחות אישית. אם אני אקרא משהו שבירה את הסרטון של, לא יודעת, איזשהו גורו ויפול איזשהו סימון, זה לאו דווקא התפתחות אישית. אז אני מאחלת לכם התפתחות אישית כמה שיותר אמיתית, וזה אומר שאתם תיפגשו עם דברים שונים בחיים האלה, נעימים יותר, נעימים פחות, אבל רק מזה באמת אפשר להתפתח, לצמוח וללכת לשלב הבא האישי שלנו, לא לשלבים הבאים של אנשים אחרים. וכרגיל מאוד חשוב לי להזכיר שאת חשובה.